פסחים דף יוד, שורה שלישית מלמעלה. הגמרא ממשיכה להביא לנו ספקות במקרה של חמץ, האם הבית צריך בדיקה או לא. אומרת הגמרא, ציבור אחד של חמץ, אדם שהיה לפניו ערמה אחת בלבד של כיכרות, כל הכיכרות שמה כולם חמץ, ולפניו שני בתים בדוקים, ואתה עכבר ושקל, וליד עינן אילהי על, אילהי על, היינו שני שבילין דתנן, שני שבילין אחד תמה ואחד טהור, והלך באחד מהן ועשה טהרות, ובא חברו, והלך בשני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר, אם ישאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין, שניהן בבת אחת תמאין. רבי יוסי אומר, ואין כך ובין כך תמאין. אמר רבה ויתמה רבי יוחנן, בבת אחת דברי הכל תמאין, בזה אחר זה דברי הכל טהורין, לא נחלקו אלא בבה להישאל עליו ועל חברו. רבי יוסי מדמה לבת אחת, ורבי יהודה מדמה לזה אחר זה. אומרת הגמרא, אם יש לאדם ערמה, ציבור מלא כיכרות של חמץ, בא עכבר ולקח את הכיכר הזה, לפני האדם יש שתי בתים, בית אחד הוא בדוק כבר מהחמץ, והבית השני לא בדוק מהחמץ. עכשיו העכבר לקח את אותו כיכר חמץ ואחד נכנס לאחד משני הבתים הללו. אם הוא נכנס לבית שאינו בדוק, אז אין לנו בעיה, בלב הכי עומדים לבדוק אותו. אם נכנס לבית הבדוק, זה אומר שצריכים לחזור לבדוק שוב. אבל מרוב המהירות של העכבר, לא הצלחנו להסתכל בדיוק לאיפה הוא נכנס. מה הדין בדבר הזה? אומרת הגמרא, זה בדיוק כמו המקרה של המשנה שמדברת על שני שבילים. מה המקרה שמה? אנחנו יודעים שאם יש לאדם ספק, האם הוא נטמא, הוא נגע בתומה או לא נגע בתומה, אם הספק נולד לו ברשות היחיד, הרי הוא מהספק תמה, זה דין תורה. לעומת זה, אם הספק התעורר כאשר הוא עבר מקום ברשות הרבים, הרי ספקו טהור. למדו את זה מסוטה, אבל על כל פנים זהו הכלל. לפי זה אומרת המשנה, אם ישנם שני שבילים שבאחד מהם קבור המת, לכל רוחבו, לכל רוחב השביל, אין ספק שאם האדם עבר משם, בוודאי נטמא. הנקודה היא כזו, שני שבילים, אחד שביל אחד טמא, אם אדם עבר שם, ודאי שנטמא, והשביל השני טהור, ואדם הלך באחד משני השבילים, ולאחר מכן עשה טהרות, נגע בכל מיני דברים של טהורה, הוא בא חברו והלך בשני, כלומר ברור לנו בשביל שזה הלך, השני לא הלך, כל אחד הלך בשביל אחר, שתיהם הלכו בשעה אחת, שתיהם לא הלכו באותו שביל, לא פגשו אחד את השני, ברור לנו זה הלך בשביל אחד, זה הלך בשביל השני. הנקודה היא, אחרי כמה שעות נודע להם שבעצם אחד משני השבילים הוא בעצם אותו שביל תמה, מה עושים? מי זה שהלך בשביל התמה? לא יודעים. אומר רבי יהודה, אם כל אחד בא לרב בפני עצמו ושאל מה דיני, האם אני טהור או טמא, אם שאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, טהורים, למה? ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. אבל אם באו שניהם ביחד לשאול, אז הדין בזה הוא שהם טמאים, למה? הרי אינך יכול לומר לזה שאתה טהור, ולחברו גם אתה טהור, כי יש פה ודאי סתירה, ודאי שזה לכלפי אחד מהם הוא ודאי טמא, כן, אתה לא יכול לענות תשובה שסותרת את עצמה, לפיכך שניהם טמאים. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך טמאים, כלומר אפילו אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, גם כן הדין בזה שהם טמאים. הדברים מאוד לא הגיוניים, איך זה יכול להיות שכך אומר רבי יוסי, והרי אנחנו יודעים ספק טומאה ברשות הרבים טהור. על כך אומר רבה, ויש אומרים שרבי יוחנן נתנו הסבר וטעם יפה במשנה, אמרו כך, אם שני האנשים שעברו בשבילים באו ביחד לרב. בוודאי לדברי הכל הם טמאים, כמו שאמר גם תנא קמא רבי יהודה. אם באו להישאל בזה אחר זה, גם כן הדין לכול לעלמא, גם לדעת רבי יוסי, טהור. למה? כל אחד שבא להישאל כלפיו ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. בא אחר כך חברו, גם כלפיו ספק טומאה ברשות הרבים, טהור. המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי, כאשר אדם אחד אומר, אני הולך לשאול את הרב מה הדין שלי, אומר לו חברו, תשאל גם בשבילי בבקשה. הוא הולך והוא מספר את הסיפור לרב, אומר, כבוד הרב, תגיד לי מה הדין שלי ושל חברי. בזה נחלקו. רבי יהודה אומר, אחרי הכל, לפניך בא אדם אחד. אל תענה לו על החבר שלו. תגיד לו, אתה טהור. ממילא הוא יבין שגם חברו טהור. ואילו רבי יוסי אומר, זה דומה כאשר שניים באו לפניך בבת אחת, ושניהם שואלים על עצמם, שאינך יכול לענות לזה, ולהגיד שאם תמתין חק לעלות שניים, תחייב לענות שניים בת אחת, באו שניים בת אחת, באותה שאלה, עליך לומר שניהם, או תמת, או שניכם תאומיים, או שניכם תאורים. אחד משלושת התשובות האלה, התשובה היא עליך לענות להם אך ורק שניכם תאומיים. גם כאשר בא אדם ושואל עליו על חברו, זה אותו דבר. בזה נחלקו. עכשיו אם כן, דברי התנאים מובנים מוסברים יפים. אומרת הגמרא, אותו דבר יהיה אצלנו. אם האדם הזה, בעל הבית הבדוק, בא לבדו לשאול מה הדין שלי, זה ודאי שמה נענה תאמר לו, אין בעיה, הבית שלך, אתה לא צריך בדיקה למה, כמו שם יש סברה להקל, ספק תאמר שאתה רבים, טהור, יש לנו גם פה סברה להקל, יש לנו כאן ספקה די רבנן לכולה, בדיקת חמץ די רבנן, כמו שקראנו בתחילת העמוד, דמידיורייטה בביטול בעל מסר אלה, ואם כן ממילא, ספקה די רבנן לכולה, אומר אתה לא צריך לבדוק, אבל במידה, והוא בא, כאשר באו שניהם יחד, אני אמרתי מכל דבר שהוא לא מדויק, אמרתי שפניו שני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, טעיתי, שני הבתים בדוקים, שני הבתים בדוקים. באופן שכזה, אם באו שני הבעלי בית ביחד, אז הדין הוא שעליך לפסוק להם, שניכם צריכים לחזור ולבדוק. אם בא אחד בלבד, תאמר לו, אתה פטור מבדיקה, ספק הדרבנן לכולה, אולי זה נכנס לחבר שלך. אם בא אחד להישאל עליו ועל חברו, הרי שבזה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. לפי רבי יהודה לא צריכים לבדוק, תענה לו, אתה לא צריך בדיקה, מלא הוא יבין שגם חברו לא צריך. ורבי יוסי אומר, עליו לומר לו ששניהם טעונים בדיקה. אומרת הגמרא, ספק על, ספק לא על, או לא על. היינו בקעה ובפלוגתה דרבי אלעזר ורבנן דתנן, הנכנס לבקעה במות הגשמים, וטומאה בשדה פלונית, ואמר אחד, הלכתי במקום הלז, ואני יודע אם נכנסתי באותה שדה, ואם לא נכנסתי. רבי אלעזר מתאר, וחכמים מתאמים, שהיה רבי אלעזר אומר, ספק ביעה טהור, ספק מגע טומאה טמא. מה הדין? אדם היה לפניו ערימה מלאה כיכרות חמץ, ולפניו יש רק בית אחד בלבד, והוא בדוק. אבל מה? העכבר לקח את אותו כיכר, ואנחנו לא ברור לנו האם בכלל נכנס לבית שאולי לא נכנס. הוא ברח מפנינו, ולא הצלחנו לשים לב טוב. את הגמרא הזה דומה למה שלמד במשנה. הנכנס לבקעה, בקעה זה בעצם מקום שכולו שדות. בימות הקיץ, אחרי שקצרו את התבואה, אנשים עוברים דרך שם. אבל במות הגשמים, אחרי שזרעו את השדה, חרשו אותה, אז מלא אנשים לא דורכים. בעלי הבית מאוד מקפידים, מפני שאם אנשים ידרכו שמה, הם ירמסו את כל אותם נבטים שהתחילו לנבוט ולצמוח. אז לכן המקום הזה עכשיו כמו רשות היחיד, זה לא מקום של הילוך של רבים. שלנו, אם אנחנו יודעים שיש טומאה באחד השדות, ואמר אחד, הלכתי במקום הלז, אני נכנסתי לתוך הבקעה. אבל מה? אני לא יודע האם נכנסתי באותה שדה או לא נכנסתי באותה שדה. כן, אחרי יש פה ספק טומאה בתוך שתי יחיד, אחרי ספקו טמא. רבי אלעזר מתהר, חכמים מתמאים. חכמים מתמאים מובן כי ספק טומאה ברשות היחיד. עכשיו כל הבקעה כולה זה נקרא כמו שתי יחיד, כי האנשים לא עוברים שם. וממילא טמא. לכאורה סברת רבי אליעזר אינה מובנת. ממשיך התנא ואומר, שהיה רבי אליעזר אומר, יש הבדל. מתי אני אומר ספק טומאה ברשות היחיד טמא, זה רק שאומר, אני נכנסתי לתוך אותה שדה. רק לא יודע האם נגעתי בטומאה או לא. אבל אם יש ספק דמעיקרה, ספק בכלל מהתחלה, מי הבוחר שנכנסתי? אחרי שאני יודע שהייתי בתוך רשות היחיד הזו. רק אני לא יודע האם נגעתי בטומאה או לא, זה נקרא ספק טומאה ברשות היחיד טמא. אבל אם בכלל לא יודע שבכלל נכנס, אולי בכלל לא הייתי בכלל באותה שדה, אז לא הייתי בכלל בתוך אותה רשות היחיד. באופן שכזה, אומר רבי אליעזר טהור, אם כן, לכאורה פה אצלנו, זה אותו דבר. אנחנו לא יודעים בכלל העכבר נכנס לבית הזה או לא. אז מה הדין? לפי רבי אליעזר, זה לא צריך בדיקה. לפי חכמים, צריך בדיקה. אומר רש"י, לא ולא. הגמרא התכוונה לומר רק, שזה דומה למקרה שם, אבל זה לא בדיוק אותה הלכה כמו שם. כי כאן זה בדיקת חמץ דרבנן, וממילא ספקא דרבנן לכולה, גם החיים ידעו שישר להקל. דווקא שם החיים החמירו, כי שם ספק טומאה ברשות היחיד טמא. אבל כאן שזה בדיקת חמץ דרבנן, אז להפך, ספק טומאה, ספקא של החמץ בדרבנן, זה להקה ולא צריך בדיקה לכול עם אפי ודעת חכמים. אומרת הגמרא על, הוא בדק ולהשכח. לוקת די רבי מיר ורבנן, דתנן, היה רבי מיר אומר כל דבר שבחזקת טומאה לעולם הוא בטומאתו, עד שיוודע לך הטומאה היכן היא. החיים אומרים בודק עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה. אומרת הגמרא, האדם נכנס, ראינו בבירור שהעכבר נכנס לתוך הבית והכניס לתוכו כיכר חמץ. טוב, אין ברירה, חייבים לבדוק אם ככה שוב את הבית. האדם בדק את הבית ולא מצא. מה עליו לעשות? חורה זה מקרה בדיוק שנחלקו בו רבים מאיר וחכמים. מה היה? אם האדם יודע, היו שם שלושה גלי אבנים, גל של אבנים שמתחתיו הייתה טומאה. תחת אחד מהם, לא יודעים מי. האדם הזה בודק את הראשון, מוצא שאין בו, אז כנראה שזה טהור, לא כאן הטומאה. בודק את הגל השני, גם שם אין, בסדר, כנראה גם לא פה. כנראה זה בגל השלישי. אבל אם בדק גם את השלישי, וגם שם הוא לא מוצא את הטומאה, זה כבר מהווה פה בעיה. רגע, אז כנראה הבדיקה לא הייתה נכונה. אומר רבי מאיר, כל דבר שבחזקת טומאה, ברור לי שהיה שם פעם טומאה. לעולם הוא בטומאתו עד שיוודע לך הטומאה היכן היא. וחכמים אומרים, לא. בודק עד שמגיע לסלע, שבוודאי לא יכול להיות שהוא קברו את אותו טומאה מתחת לזה, כי זה סלע גדול, אי אפשר עוד להיות שם, או לקרקע בתולה, קרקע שניכר עליה, שמעולם האדם לא חרש ולא הגיע עד לשם. וממילא, מה אני אעשה? איפה כבר הטומאה? אני אומר, כנראה, החיות, עופות, עכברים, חולדה, אכלו את הטומאה משם. פה אצלנו לכאורה אותו דבר, האדם הזה נכנס, והוא לא יודע כרגע איפה אותו דבר חמץ, כי הרי הוא בדק ולא מצא. אז לפי דעת רבי מאיר, לא, הבית הזה עדיין באתי עליך לבדוק, או אל תשמש הבית הזה בפסח, יש לך בעייתי. לפי דעת חכמים, לא, אני תולה לומר כנראה העכבר אכל את זה. אבל אומר רש"י, לא כך. כאן הפעם, גם רבי מאיר יודע שאין צריך להמשיך הלאה ולבדוק, או למכור את הבית לפסח, לא. מדוע? כי כאן זה לא טומאה דאורייתא, אלא בסך הכל בדיקת חמץ זה רבנן. גם הוא יודע לחכמים שכיוון שבדקתי ולא מצאתי, כן, אינך צריך לעשות עוד דבר. אומרת הגמר על, הוא בדק והשכח, פלוקתא דרבי ורשב"ג. האדם נכנס, סליחה, לא אדם, העכבר נכנס לתוך הבית, ראיתי אותו עם כיכר של חמץ. מיד האדם נכנס אחריו והתחיל לבדוק, הוא לא בדק את כל הבית, בדק רק חדר אחד ומוצא שם כיכר חמץ. השאלה, האם הוא צריך להמשיך לבדוק את כל הבית? כי אולי נאמר שהכיכר שהעכבר נכנס איתו זה כיכר אחר, מסתובב בתוך הבית. הכיכר שמצאת זה לא הכיכר של העכבר, או אולי לא. מן הסתם אותו כיכר שמצאת זה הכיכר של העכבר. מת הגמרא, זו מחלוקת רבי ורבן שעום גמליאל. איפה ראינו את זה? דתניה. שדה שנאבד בקבר. ידוע שהיה שם קבר באיזושהי פינה, ולא יודעים איפה. עכשיו, יכול לקום שנכנס שם לקבל טומאה. הנכנס לתוכה הטמא, כי הוא לא יודעים, אולי אתה בדיוק דרכת מעל מקום שיש בו קבר. אבל אם פתאום מצאנו איזה קבר אחד, יש לנו עכשיו ספק, האם זה אותו הקבר שהיה אי פעם? אין מצבה, אין שלט, רק ראינו פתאום שזה אבן, יודעים שיש שם כנראה, הנה, יש בו קבר. אבל האם זה אותו הקבר שהיה ידוע לנו כל הזמן ועבד לנו? או אולי לא. זה קבר אחר שבכלל היינו מודעים לקיומו. ואותו קבר שידוע לנו עליו, הוא עדיין לא מצאנו אותו. מלא עליך לסרוק את כל השדה, עד שתראה שאין עוד שום קבר אחר חוד מזה שמצאת, ורכז תהיה רגוע. אז מה הדין בדבר הזה? אומר תנקה, מהשדה שנאבד בקבר, הנכנס לתוכה, הנמצא בקבר, מצאת קבר כלשהו, הנכנס לתוכה הטהור, שאני אומר, קבר שעבד הוא קבר שנמצא, דברי ריבי. אומר, לא צריך להמשיך עליו ולסרוק ולבדוק את כל השדה. רשב"ג אומר, תיבדק כל השדה כולה. כל מה שלא בדקת, אני חושש, אולי אותו הקבר שמצאת זה קבר אחר שבכלל לא היית מודע על קיומו. לכאורה אותו דבר גם פה אצלנו, זה בעצם מחלוקת של ריבי ורשב"ג. משיכה הגמרא ואומרת, הניח תשע או מצא עשר פלוגתא דריבי ורבנן. אם האדם הניח על השולחן תשע כיכרות חמץ, ופתאום הוא חוזר והוא מוצא עשר כיכרות חמץ. השאלה היא, האם תשע כיכרות חמץ שהנחתי כאן, הם היו כאן והם נשארו כאן. ובעצם מה שאני רואה פה עשר, אז מישהו הביא עוד כיכר אחד. ומלא הבית לא צריך בדיקה. או אולי, התשע שהיו כאן נעלמו, לקחו אותם. הם בעצם מפוזרים בכל רחבי הבית, ומלא הבית כולו צריך בדיקה. מה שאתה רואה כאן עשר, להפך, בא מישהו הביא עוד 10 חדשים, ומלא הבית הזה צריך בדיקה. אז זה הספק. אומרת הגמרא, בעצם מחלוקת ריבי ורבנן, דתניא. אם אדם היה לו בתוך הארון, מנה 100 דינרי כסף של מעשר שני, זה קדוש, אסור להיזהר, אסור להשתמש בזה דברי חולין. פתאום מגיע, מוצא שם בארון 200 דינרים. מה הדין שלו? רבי אומר, אז הכסף מעשר שני ששמת זה עדיין פה. אלא מה? שמישהו בא ואוסיף עוד 100 מטבעות אחרות של חולין. חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, דברי רבי. ואם כן, מה עליך לעשות? תביא עוד מנה מבחוץ של חולין ותגיד, מעות מהקדושת מעשר שנמצא איפה שהוא, זה עם חולה המטבעות האלו. זו דעת ריבי. ואילו החיים אומרים, הכל חולין, כסף מעשר שנשכה כנראה לקחו אותו והשתמשו בו, אין לך מה לעשות. וכל המתיים האלה כולם הם חולין, אם כן נמצא. לפי דעת החיים אומרים, אם אתה רואה שינוי, אני אומר מה שהיה פה נעלם, אז גם פה אצלנו, אם אתה ראי שמת 9, פתאום אתה מוצא 10, יש פה שינוי, מכל 9 הקורות שלך נעלמו ומפוזרים בתוך הבית, לך תחזור לבדוק כל הבית. לפי דעת ריבי שאומר, לא, מה שהיה נשאר, רק בא מישהו ויוסיף, עוד מנה נוסף, הוא הדין פה אצלנו. אני אומר, 9 הקורות שלך, הם היו והם נשארו על השולחן, רק מישהו יוסיף עוד כך אחד, מלא הבית אינו צריך בדיקה. שיחה הגמרא ואומרת, אם זה להפך, אדם הניח 10 כיכרות, הוא מצא 9. אז מה הדין מצב שכזה? היינו ספה דתניה, אם אדם הניח בארון 200 דינרים, ופתאום מוצא מנה. רבי אומר, מנה מונח או מנה מוטל, מה ששמת נשאר במקומו. רק מה, מישהו לקח מנה אחד. לפי דבריו, גם פה אצלנו, שמת 10 כיכרות, מצאת 9, חסך רק כיכר אחד. תבדוק את הבית, תמצא כיכר אחד, זהו, זה המשלים, לא צריך יותר מזה כלום. אחרי אומרים, לא, הכל חולין. למה? כי ברגע שאני אומר, הנחת 200, מצאת מנה, אתה רואה שינוי, כנראה את ה-200 שלך לקחו אותם של המעשר שני. ועכשיו מה שיש פה מנה, זה מנה חדש של חולין. הוא הדין פה אצלנו, אם שמת 10 כיכרות, מצאת 9, אני אומר, זה 9 חדשים. כל ה-10 שלך לקחו והסתובבו איתם בתוך הבית, מלא, לא מספיק שתבדוק ותמצא כיכר אחד, אלא עליך למצוא 10 כיכרות. מקרה הבא, אדם הניח 10 כיכרות בזווית זו, אבל פתאום מוצא אותם בזווית אחרת. האם אני אומר, זה אותם כיכרות, אלא שמי שעביר אותם מקום, אני לא יודע מי יחס הבית, שאלתי את אשתי, את הילדים, אחד לא יודע. או שנאמר, זה לא ככה, מה שהיה לקחו, וזה יהיה לכיכרות חדשים. ואת הגמרא זה בעצם חלוקת רשב"ג ורבנן, דתניא משהו דומה, קרדום שעבד בבית, כן, ואני לא יודע מי לקח אותו משם. זה אומר שמישהו נכנס, ויכול להיות שדם תמי נכנס, מלא כל הבית, כל החפצים של הבית תמיים. שאני אומר, אדם תמי נכנס לשעונת לו, רשב"ג אומר, הבית טהור. שאני אומר, השאילו לאחר, ושכח, הוא שכח, ממילא לא יכול לתאר לומר שמישהו הגיע לפה. גם פה אצלנו אומר, כנראה אתה עברת את זה מזווית הזו, זווית השנייה, ושחרעת. שואלת הגמרא, המשיכה הגמרא, אומרת, או שנטלו מזווית זו, והניח בזווית האחרת. שואלת הגמרא, ושכח. שואלת הגמרא, זווית, מאן דכר שמי. הרי אמרנו קרדום שעבד, שלא מצאנו אותו בכלל, מי זכיר פה עכשיו זווית אחרת? אומרת הגמרא, חיסורי מחסרה בבריתה, ואחי קטני, קרדום שעבד בבית, הבית המם. למה שאני אומר, תמי נכנס שמונטלו, או שניחו במקרה נוסף. אדם הניח אותו בזווית זו, מצא את אותו קרדום בזווית אחרת, לא נעלם לגמרי, גם בזה הבית תמי. שאני אומר, אדם תמי נכנס שם, ונטלו מזווית זו, והניחו בזווית האחרת. רשב"ג אומר, בשני המקרים האלו הבית טהור, למה? שאני אומר, לא נכנס פה אף אחד, הכל זה אתה. המקרה הראשון, אני אומר, היא שלא לאחר ושכח. מקרה השני אומר רשב"ג, נטלו מזווית זו, והניח זווית זו, ושכח. אמר רבה, מקרה חדש. עכבר נכנס לתוך הבית וכיכר בפיו, ואדם הזה מיד נכנס אחריו ומוצא פירורים שמה בשיעור בדיוק של הכיכר. האם צריך המשיכה לבדוק או לא? שבה צריך בדיקה. אל תגיד, הנה מצאתי פה. מפני שאין דרכו של עכבר לפרר, עכבר אוכל אבל לא מפרר. אם מצאת הפירורים זה לא של הכיכר, זה כיכר אחר. הכיכר של העכבר עדיין לא נמצא, עליך להמשיכה לבדוק את כל הבית. אמר רבה, תינוק נכנס וכיכר בידו והסתובב שם, והוא נכנס אחריו, ופתאום מוצא פירורים. לא, אם מצא את פירורים בשיעור הכיכר, אין צריך בדיקה עוד לבדוק כבית. למה? פני שדרכו של תינוק לפרר הוא מן הסתם, מה שמצא את הפירורים זה בעצם אותו הכיכר שהתינוק נכנס איתו. הסתפק רבה, אם האדם ראה עכבר שנכנס וכיכר בפיו של העכבר, ולאחר מכן הוא רואה עכבר יוצא משם וכיכר בפיו. עכשיו, אנחנו לא יודעים, האם אנחנו אומרים, היינו היידי על, היינו היידי נפק? הנה, ראינו עכבר נכנס, זה אותו עכבר שיצא עם הכיכר, שתיהם היו פעם כיכר, זה כנראה אותו אחד בעצמו. או אולי, לא, אחרינה הוא. צריך לבדוק את כל הבית, אל תבנה על זה, למה? כי יכול להיות, העכבר שיצא זה עכבר אחר, עם כיכר, שלא היית מודע בכלל לקיומו. ואילו העכבר הראשון שנכנס עם הכיכר, עדיין מסתובב בפנים, אחרי עליך לבדוק. אם תמצא לומר לא, ההיגיון אומר, היינו היידי על, היינו היידי נפק, אותו העכבר שראינו נכנס, הוא זה של אותו אחד שיצא. שאלה היא מה הדין אם העכבר לבן נכנס וכיכר בפיו, וראינו אבל שיצא עכבר אחר מהבית, עכבר שחור, ודאי זה לא אותו אחד, וכיכר בפיו. האם נאמר, זה היה, ודאי עכשיו זה לא אותו עכבר, זה לבן, זה היה שחור. או אולי, ארמיה ארמיה מיני רבו, והעכבר הזה לקח את ה... לחם מהכיכר, את הכיכר הזה מהעכבר חברו, וברח איתו החוצה. אבל אין שתי כיכרות, לא צריך בדיקה. אם תמצא לומר, עכברים לא שק למעדד, עכברים לא לוקחים אחד מהשני. זאב יכול לטרוף כלב, אריה יטרוף נמר, אבל אריה לא יטרוף אריה, נמר לא יטרוף נמר, חוץ מהדגים שאחד אוכל את השני. עכברים לא לוקחים אחד מהשני. ככה שאלה, עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצא וכיכר בפיה. האם נאמר, חולדה ודאי התלקחה את זה מעכבר, מאיפה יש לה לחם? כן, רק מעכבר שנכנס כבר. או אולי, לא, זה כיכר אחר. למה? מה, למה היגיון ככה אומר? הרי לא ידוע נראה עוד כיכר נוסף. כי אם איתה שבאמת לקחה את זה מעכבר, אם איתה זה מעכבר שקלטה, עכבר בפיה אבא משתקח, למה לקחה רק את הכיכר? למה לא תפסה גם את העכבר בעצמו? אם תמצא לומר, אם איתה זה מעכבר שקלטה, אם איתה, שבאמת היא לקחה את זה מהעכבר, ודאי העכבר היה צריכים למצוא אותה בתוך הפה שלה. אז אם כן, ולכן אם לא ראינו את זה, הסימן שזה לא הכיכר שהיה בפי העכבר. שאלה, העכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצאה, ויש לה שני דברים בפה, בצד ימין יש לה כיכר, בצד שני יש לה עכבר בפיה. אז הנה, אתה רואה שהיא מחזיקה עכבר, אז כנראה זה אותו כיכר שהוא הכניס מקודם. מה אם נאמר, מהו החב, ודאי הוא, אנחנו רואים אותו, הנה עכבר, והנה כיכר הכל, הפאזל מושלם. או אולי, אם איתה דאי הוא ניו, אם זה באמת אותו עכבר שנכנס מקודם, אז כיכר בפי העכבר משתקח, היינו צריכים למצוא את הכיכר בפי העכבר, והעכבר בפי החולדה, ולא שיהיה לזה מימין וזה משמאל. או אולי, משום בעיתותה הוא נפל ושקלטה. יכול להיות שפשוט מרוב הפחד הבעלה שהוא נלכד במצודה של החולדה, נפל לו הכיכר מהפה שלו, והיא לא ויתרה על העכבר בצד ימין, אבל תפסה גם את הכיכר בצד שמאל. אז לכן, מה אומרים? אומרת הגמרא תיקו. שתספק רבה בעוד שאלה. אם האדם יש לו כיכר בשמי קורה, כלומר, התקרה שלהם הייתה כעין שעושים היום תקרה אקוסטית, אז ככה יש קורות כאלו, וסעים, פעמים אפשר לשים למעלה גבוה איזה משהו. אז יכול להיות שזה מישהו בא לתקן את הרעפים שמה, והיה אוכל, ושכח שם איזה כיכר למעלה. האם צריך סולם להורידה? זה סולם גבוה מאוד, זה לא סולמות רגילים. או לא צריך. האם נאמר, כל כך, כולה, אלא תרחו רבנן, כבד לנחיד נשאלת, אם יכלה מספיק שיעשה ביטול, וזה הכל. כי החיים לא יטריחו אותו להביא סולם, ולעלות עד כדי כך כזה גובה. כי הרי הכיכר הזה בלב הכי לא ירד מאליו. אז אם כן, אין חשש שהאדם יבוא לאכול אותו בפסח, תעשה ביטול וזה הכל. או אולי, זה מניד נפל ועתיד למכלה, אולי זה ייפול מאליו, ייפול, לא תעלה אליו, אבל הוא ייפול, ויבוא חילה וחס לאכול אותו בפסח. אם תמצא לומר שבאמת כן, כיוון שזה יכול ליפול, לכן החיים כן יצריכו את האדם לעלות, להביא סולם ולעלות למעלה. שאלה היא עכשיו, מה הדין אם אדם יש לו כיכר בתוך בור עמוק עמוק? האם צריך סולם לרדת למטה כדי לעלות את הכיכר הזה או לא? או לא צריך? היינו אומר כאן, ודאי הכיכר הזה לא עולה מאליו, אם כן מספיק שאתה עושה לו ביטול, וזה הכל, או אולי זמנין דנחית לעבד צור, כי זה בכלל יכול להיות, הרי למה יש בור? כי שמים שם איזה חפצים, כמו איזה מחסן כזה וכיוצא בזה. יכול להיות שאדם ירד למטה בשביל איזה חפץ, פתאום נזכר שישרה שם איזה משהו, ירד לשם, וממילא כשהוא ירד לשם, פתאום ימצא את הכיכר ויבוא לאכול אותו. טוב, שאלה נוספת. אם האדם מוצא כיכר בפי נחש, יש נחש מסתובב ויש לו כיכר. עצם זה שיש כיכר, שיש נחש, הוא כבר בסדר, רגיל, הוא נזהר ממנו. שאלה אם צריך להביא עכשיו לוחד נחשים, צריך חבר להוציא או אין צריך? האם צריך להביא לוחד נחשים ושם לו כסף כדי שיוציא את הכר הזה מפיו, שנחש או לא? האם רק בגופו תוכחים לעשות בדיקת חמץ, אבל להוציא כסף עבור זה לא יצריכו, לא יצריכו אותו? או אולי אין הבדל תקו. מתניתין. רבי יהודה אומר בודקין, או 14 ו-14 בבוקר שחרית, ושעת הביעו, דהיינו, בזמן שריפת חמץ. כרגע אנחנו מבינים שרבי יהודה אומר צריך לבדוק את החמץ 3 פעמים. והחיים אומרים, אם אדם לא בדק באור ל-14, יבדוק ב-14. לא בדק ב-14 בבוקר, יבדוק בתוך המועד, כלומר בזמן שריפת חמץ. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד, דהיינו, גם לאחר שעה שישית. עוד הלכה אומרת המשנה, ומה שמשאר, נחינו בצנעה, כדי שלא יצר בדיקה אחריו, כמו שסברנו למעלה, שלא תיטול חולדה בפנינו, ויהיה צריך בדיקה אחריו. גמרא אומרת, מה הטעמה של רבי יהודה? למה צריך לדוק 3 פעמים את החמץ? אומרת הגמרא, רב חסדא ורבה ברב הונא דאמרי תרוויהו, כי מצאנו בתורה 3 לשונות של ביעור חמץ. 3 לשונות. איפה ראינו? כתוב לא ייראה לך חמץ, לא ייראה לך שיעור, לשון ראייה. מצאנו שבעת ימים שיעור לא יימצא בתיכם, לשון מציאה. אך ביום ראשון תשביתו שיעור בתיכם, לשון השבתה. אז ראייה, מציאה, השבתה. כנגד זה צריך לבדוק 3 פעמים. מקשה על כך, מטיב רב יוסף. כתוב רבי יהודה אומר, כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו, שוב אינו בודק. כלומר, תת לך 3 הזדמנויות. אם לא בדקת בזדמנות אלו, מכאן ואילך, הוא לא יכול לבדוק יותר חמץ. על מה? מכאן ואילך, הוא דיפליגה. משמע, שמה הוא בא לחלוק על התנה השני, על דברי חכמים? לא שהם אמרו, הרי חכמים אומרים בוודאי שתבדוק רק פעם אחת. אם לא בדק בלילה, יבדוק בבוקר. לא בדק בבוקר, יבדוק בשעת הביעו. לא בשעת הביעו, יבדוק אחרי הביעו, דיינו עד הלילה. מספיק פעם אחת. ומה רבי יהודה חולק עליהם? לא כמו שהבנת שצריך לבדוק 3 פעמים. כי אם ככה, מה זה הלשון שוב אינו בודק? מכאן ואילך, זהו, לא נותן לך יותר הזדמנות. הרי להפך, הוא כבר בדק, והחיים הסכימו איתו שהוא בדק בלילה. אז מה זה לא נותן עוד הזדמנות? מה זה שוב אינו בודק? אלא מכאן הגמרא נגיעה למסקנה שהמחלוקת אחרת. רבי יהודה מחמיר יותר. רבי יהודה אומר, לא, אם אדם צריך לבדוק בליל 14. אם לא בדק ל-14, במקום זה יבדוק ב-14 בבוקר. לא בדק ב-14 בבוקר, יבדוק בזמן שריפת חמץ. אם עבר זמן שריפת חמץ, לא יבדוק יותר, לא יבדוק יותר. אומרת הגמרא, איכא דאמרי, יש אומרים שאמרו את הדברים בלשון אחרת. מורזוטרא מתנה אחי, מורזוטרא אומר שהקושיה הייתה בנוסח אחר. מה? מטיב רב יוסף, כתוב בברית הרבי יהודה, אומר מפורש, כל שלא בדק באחד מ3 פרקים, אין לו כן מפורש, כתוב כאן שאדם צריך לבדוק רק באחד, שלושת הזמנים, שוב אינו בודק. אז מה רואים מכאן? על מה בשוב אינו בודק? הוא דיפליגה, אז אם כן, ודאי זה לא ככה. לפי דעת רבי יהודה יכול לבדוק רק או בלילה או בוקר או בשעת ביעור חמץ, ואחרים גם לאחר שעת ביעור חמץ עדיין האדם לא בדק קודם לכן, צריך לבדוק. במה יפליגי, במה מחלוקתם? אומרת הגמרא, אלא רבי יהודה נמי, אם לא בדק אמר, ואחר בהקרא מפלגי, מור סבר, מקרמי איסורה, אין בתר איסורה, לה גזירה דלמטה למיכל מיני ורבנן סברי, לה גזרינן. רבי יהודה אומר, אם עבר זמן ביעור שריפת חמץ, אל תבדוק, למה יש חשש שמתוך כדי הבדיקה תמצא כיכר ותאכל אותו בעצמך. ואילו, החיים אומרים לו, אין חשש, אם לא בדקת קודם זמן ביעור חמץ, לא נורא, תבדוק עכשיו ואל תשאיר אצלך את החמץ ככה בבית. ולא חוששים שמי עדיין ימצא את החמץ ויבוא לאכול אותו. ולכן הם צריכים לבדוק אם לא בדק גם לאחר ביעור חמץ. בוא חנה לעולם, אמן ואמן.